רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.
שלום מאזינות, שלום מאזינים, אנחנו ברשת א', אקדמיה באלף, והיום התוכנית הרביעית בסדרה בין סדר וכאוס, שיחות עם דוקטור יואב בן דוב, פיזיקאי, פילוסוף של המדע וקורא בקלפי טארוט. שלום.
שלום, שלום.
טכנאית השידור היא אלן איידיונו ואני אפרת בזרקון שחר. בתוכנית הקודמת דיברנו על כאוס ועל אי ידיעה שהיא בעצמה ידיעה מסוג חדש. ראינו כיצד מודלים של כאוס יכולים להסביר לפעמים טוב יותר ממודלים מכניסטיים, תהליכים ותנודות בעולם, והדגמנו קצת מהתנודות בבורסה, מהיציבות המשוערת של מערכת השמש, ופגשנו גם את המושג המוכר, אפקט הפרפר. והתוכנית שלנו היום מוקדשת לפרקטלים, שאפשר לכנות אותם גם הגיאומטריה של הטבע, ולפעמים זה מכונה גם הגיאומטריה המקודשת. על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על פרקטל?
טוב, 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 בואי נחזור קצת לקרקע המציאות. נעזוב אותה יותר מאוחר. פרקטל זה מילה שהיא קצת פחות מוכרת מכאוס, כי אין לה כזה, כזאת היסטוריה, אבל בעצם פרקטל זה היבט גיאומטרי של הכאוס. פרופסור אשל בן יעקב, שהיה פיזיקאי והתחיל לחקור כל מיני דברים מוזרים, כמו תבניות גדילה של מושבות חיידקים, שזה אחד הביטויים לעולם החדש שאנחנו בודקים אותו כאן בסדרה הזאת. אז הוא בזמנו, אני שמעתי ממנו משפט יפה, שהוא אמר, כאוס זה בזמן. כן? האי-וודאות, אתה לא יודע לחזות, כי יש אפקט פרפר, אבל אם אתה בודק את אותן מערכות במרחב, מה שאתה רואה זה תבניות שהן הפרקטליים. עכשיו, מה זה פרקטל? כן? פרקטל, בואי נגדיר את זה ראשית כל ברמה המתמטית, פרקטל זה צורה שבפרטים הקטנים שלה, את רואה את הצורה השלמה. מה זאת אומרת? למשל, כן, אחד הדברים שאנחנו נדבר עליהם עוד מעט, קו חוף. כן? את מסתכלת מרחוק, את רואה איזשהם פיתולים, נניח את מסתכלת על נורווגיה, אז את רואה את הפיורדים הגדולים, ואת מסתכלת בהם רחוק, בקנה מידה מאוד קטן, אז את רואה עליות ירידות, עליות ירידות, נכון? ואז את מתקרבת ורואה גם כן עליות ירידות כאלה, פיתולים, וזה נשאר מפותל, ועכשיו את כבר מדברת על פיתולים לא של קילומטרים, אלא של מאות מטרים, ואת מתקרבת עוד קצת, ואת רואה עכשיו הפיתולים הם של עשרות מטרים, כן? ואת יכולה להגיע פה למטרים, ואפילו לסנטימטרים בודדים. עכשיו, הדבר שמאפיין את קו החוף של נורווגיה, למשל, הוא שהפיתולים נראים מאוד דומים בכל הסקלות האלה. זאת אומרת, אם זה מפותל בגדול, זה גם מפותל בקטן, עד כדי כך שאם את מראה רק צילום של קו החוף, ואת לא אומרת באיזה קנה מידה זה, די קשה לזהות
על איזה גודל מקובל. האם זה קנה מידה מיקרוסקופי או לווייני?
בדיוק. אז הרעיון הזה, שהעולם מכיל בתוכו תבניות יותר ויותר קטנות, ככל שאתה מסתכל, אתה תראה עוד ועוד פרטים, אבל משהו בקטן, בסקאלה הקטנה, נשאר דומה לגדול, זה הרעיון של פרקטל. עכשיו, דומה זה מושג שהוא לא לגמרי מדויק, הוא לא לגמרי מתמטי. אנחנו מדברים פה על מדע שאתה כבר רואה אותו על מסך של מחשב. כן? אם אני לא יכול להבדיל ואת לא יכולה להבדיל, האם זה אומר שזה דומה? האם זה אומר שזה אותו דבר? נכון? ובכל זאת, כשזה נראה דומה, זה דומה. אז כמובן אפשר להגדיר צורות כאלה בצורה מתמטית, אבל אפשר גם לראות אותן בטבע. עכשיו פה אפשר להגיד שכמו עם הכאוס, גם עם הפרקטלים, היה איזשהו חור בתפיסה. זאת אומרת, אנחנו לא ראינו את זה. איך אנחנו לא ראינו את זה? אני זוכר שכשאני למדתי פיזיקה בשנות ה-70, אז היה לנו קורס שנקרא מבוא מתמטי לפיזיקאים, ויום אחד קיבלנו שיעור על כל מיני דברים מוזרים שגילו מתמטיקאים בתחילת המאה ה-20, קוך, סירפינסקי, כן, אנשים כאלה, שגילו כל מיני דברים, פונקציות משונות, שעולות ויורדות בכזה קצב, שבעצם כל נקודה היא נקודת חוד, וזה נורא קשה לתפוס אותו בראש, כן? ומה שהם אמרו, ראשית כל, כן, יש דברים, כן, אפשר להגדיר את זה מתמטית, זה לא קו שאת יכולה לצייר אותו עם מחוגה וסרגל, כמו הקווים של הגיאומטריה הישנה, ובכל זאת יש דברים כאלה, ואז הפרופסור אמר משפט שהיה מאוד משמעותי, לא הבנתי אותו אז כמובן, אומר, אנחנו, מזל שלנו שאנחנו לא צריכים לדאוג לזה, זה שטויות של מתמטיקאים. בטבע, כל הפונקציות הן רציפות, והן חלקות, והן גזירות, אין לנו שטויות כאלה.
בעצם מה שהמתמטיקאים גילו, כשאתה מדבר על נקודות חוד, אתה יכול להרחיב על זה קצת יותר?
כן, מה שהם גילו זה שיש, כן, אתה יכול לחשוב על מין משהו, כן, עלייה, פינה וירידה, כן? ואז עוד פינה ועלייה וירידה, אוקיי? ועכשיו, זה, אתה יכול לעשות, כן,
כמו
משהו
גרף.
כזה, כל מין זיגזג כזה, בסדר? ועכשיו תחשבי לזה כמו מין אקורדיון שאת מכווצת, בסדר? ואז בסוף, הנקודות מתקרבות כל כך אחד לשנייה, שבעצם כל נקודה היא נקודת שבר, כן? הדרך לעשות את זה, זה לוקחים קטע ישר, כן? נניח, כן? זה הדוגמה של כוך, אחד הראשונים. מורידים את השליש האמצעי, מחליפים את זה במשולש, כן? יש לי קו ישר, עלייה, ירידה, קו ישר, כן?
כמו החלק העליון של מגן דוד.
משהו כזה, בדיוק. ועכשיו, כל אחד מהקטעים, אני עושה לו אותו דבר. מחליף אותו בחלק העליון של מגן דוד, כזה, כן? או עם כובע קטן כזה, מלביש לו. ואז כל אחד מהקטעים, שעכשיו יש לי כבר הרבה קטעים, עושה לו את זה שוב. ושוב, 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 עד אין סוף. מה אני מקבל? אני מקבל קו שבעצם כולו, כל נקודה בו היא נקודת כיפוף, נקודת שבר. למה? כי אם היה קטע קצר, ישר, אז בשלב הבא הייתי מחליף אותו במין כובע כזה.
אז זה בעצם אינסופי.
האורך אינסופי, זה בעצם אפילו קצת יותר עווה מקו, נכון? כי אני מתחיל לראות לזה עובי. ומתמטית, מה שמנומה מנדלברוט, האיש שהמציא את המושג הזה של פרקטלים בשנות ה-70, גילה, אומר, מתמטית, זה כאילו, זה משהו שהוא בין קו ישר, בין קו, כן? שזה חד-ממדי, לבין משטח, שזה דו-ממדי. זאת אומרת, כאילו יש לזה מספר לא שלם של ממדים. עכשיו, זה דבר שהוא די אבסטרקטי, כעניין זה של ממדים לא שלמים.
אם אנחנו רגילים לחשוב על מימד אחד, שני מימדים, תלת מימד.
בדיוק.
נכון? אז פתאום הוא אומר, לא, יש גם חצי מימד או מימד וחצי.
נכון, ואני יכול לדבר על ספוג כזה, שכולו בועות בתוך בועות בתוך בועות. כן? לוקח קוביה ומוציא מן את החלק האמצעי, ומכל חלק שנשאר מוציא את החלק האמצעי, ומכל, כן? ומשיך ככה אינסוף, אני מקבל קוביה שהנפח האמיתי שלה הוא אפס. בסדר? אבל הנה היא תופסת מקום, זה מין ספוג שהוא עשוי מחורים בתוך חורים בתוך חורים, אז זה כלום, בתוך כלום בתוך כלום, אבל הנה זה תופס איזה נפח, אז זה לא לגמרי נפח, לא לגמרי תלת ממד, אבל זה יותר מאשר משטח, כן? אז פתאום גילה מין יצורים כאלה שנפלו בחוץ, אבל למה הפרופסור שלי התכוון? מה זה הטבע שהוא התכוון? הטבע שהוא התכוון זה הטבע שהיה בספרי הפיזיקה. שם את כל העקומות היו חלקות, הכל היה פשוט. כן?
שם עלים נפלו מהשמיים כמו שכדור ברזל נופל.
בדיוק. ובסופו של דבר, וזה אנחנו למדנו במכניקה, וזה למדנו מדקארט כשהוא דיבר על העולם כמו שעון, וזה מה שחיפשנו בעצם במדע, חיפשנו את מרכיבי היסוד. זאת אומרת, תרד לסקאלה הכי קטנה, תגלה את המרכיבים היסודיים, כאילו, הגלגלי השיניים הכי בסיסיים של השעון, ובפיזיקה בהתחלה חשבו על זה אטומים, ואחרי זה חלקיקים, כן? וכל פעם גילו שזה יותר מורכב, אבל תגלה את העקרונות הבסיסיים, ואז תרכיב מהם חזרה את המערכת השלמה, ובזה הגעת לידע שלם. ומה שמנדלברוט גילה זה שאין דבר כזה. שלא משנה כמה עמוק תגיע, אם זה פרקטל, אם המורכבות נשארת אותו דבר, אם הקטן הוא בעצם תמונת מראה של הגדול, רק ביותר קטן, אז זה אומר שזה לא נגמר אף פעם.
זאת אומרת, אם אני מראה תמונה של קו החוף בנורווגיה, והיא רק של מטר אחד מקו החוף, ואני אומרת לך שזו תמונה לוויינית, אתה תאמין לי, זה יהיה
נכון,
אותו הדבר.
נכון, אני לא יודע להבדיל. במקרה האידיאלי אני לא יודע להבדיל, אם אני לא אראה עוד דברים כמו פקק שמישהו ישאיר על החוף, כמובן, אבל זה אומר שכמה שאני לא ארד, אני לא אגיע לאבני יסוד. למה? כי תמיד יהיה עוד ועוד ועוד פרטים. אבל בואי נחזור חזרה לתגלית הזאת של מנדלברוט. מנדלברוט אומר, בעצם, הטבע שלי הוא משהו אחר. זה לא הטבע של ספרי הפיזיקה. זה לא הטבע של המשוואות והכל, שהכל חלק, כן? כמו בספר הלימוד הקלאסי לפיזיקה, נכון? כל הקווים ישרים, וכל הזוויות הן חדות, ואם יש זה עקום, משהו עקום, אז הוא בדיוק רואה את העיקום שלו, ואת יוכל לחשב אותו בדיוק בכל נקודה. לא, הוא אומר, בטבע הכל מלא, כן, מין שקעוריות בתוך שקעוריות, מין בליטות בתוך בליטות, וזה יורד עד אינסוף, או לפחות כמה רחוק שאתה יכול ללכת, ולכן הטבע הוא בעצם תבניות בתוך תבניות. ומה זה תבניות בתוך תבניות? ואז הוא מתחיל לדבר, הוא אומר, בואו נסתכל, כן? קו חוף, כן? תסתכל יותר מקרוב, תראה. פיתולים בתוך פיתולים, בתוך פיתולים. דברים בעולם הצומח, למשל, ראש כרובית, עשוי מראשי כרובית יותר קטנים. תפרק אותה, ראשי כרובית יותר קטנים, נכון? עלה, יש בו אורקים, והאורקים האלה מתפצלים לאורקים יותר קטנים, והאורקים יותר קטנים מתפצלים לנימים ולתת נימים, נכון? זאת אומרת, יש פה כמה רמות לפחות של מבנה, שהוא תבנית בתוך תבנית בתוך תבנית. ובגדול אפשר להגיד, התבנית די דומה, כן? די נראית אותו דבר. וזה קורה גם בגוף, כלי דם, עצבים, ריאות, כן? ההסתעפויות של כלי דם, ההסתעפויות של עצבים.
מעורקים גדולים לעורקים דקים יותר ולנימים.
והריאות. ועכשיו את יכולה להגיד, רגע, כשזה בגוף, אני יכול להבין גם למה זה. ראשית כל, כי יש פה המון חיסכון במידע. תחשבי שבדנ"א היה צריך כל עורק, כן? היה צריך להיות ממופה בדנ"א. כמו תוכנית של בניין שכל צינור קטן צריך להופיע בתוכנית. למה אחרת לא יהיה צינור? הגוף עובד אחרת, יש לזה כלל התפצלות. הוא אומר, אם בריא שיש לך כלי דם, אחרי איזה זמן, פתאום מופיע בו התפצלות. וזה קורה בעובר, כשמופיע בו העורק הראשון, נכון? ואז יש את ההתפצלות הגדולה, שיותר מאוחר תהיה ההתפצלות של אבי העורקים. אז היא ההתפצלות הראשונה, ואחרי זה מופיעות התפצלות משניות, נכון? ועוד ועוד ועוד, ובסוף יש לך התפצלויות והתפצלויות יותר קטנות ויותר קטנות ויותר קטנות, והם כולם אותו דבר. הם כולם נניח באותה זווית בהתחלה. למה? כי כולם בעצם מקודדות על ידי כלל אחד פשוט. כלל ההתפצלות. ובצורה כזאת, לא רק שהמערכת היא מאוד חסכונית באינפורמציה, היא גם גמישה. כי אם יש לך תוכנית שאומרת בדיוק איפה יעבור כל צינור, ופתאום נתקע לך שם משהו, כן? גוף זר, אז הצינור לא יוכל לעבור. לעומת זאת, אם הכלל הוא כלל דינמי של התפצלות, אז ההתפצלות הזאת היא תעקוף את המחסום. כן?
העיקר שתקרה התפצלות.
היא תקרה קצת אחרי זה, נכון? זאת אומרת, בצורה כזאת את מקבלת מבנה, אבל מבנה שהוא גמיש, הוא לא הצורה הסופית, הוא רק הכללים האלה של הפרקטל. ובריאות זה עוד יותר מורכב, כי בריאות לא רק שיש לך את שמה, בעצם הריאות הן לא סתם סק, אלא סקיות בתוך סקיות בתוך סקיות, והסיבה פה היא לא רק חיסכון במידע, אלא גם יעילות, כי ריאות צריכות הרבה מאוד שטח, כדי שיהיה מקום לספוג את החמצן, אבל כל זה צריך לשבת לך בתוך החזה. אין? אז איך זה יכול להיות? איך עושים את זה?
אז יש פה בעצם חיסכון במקום, כי זה מגדיל את השטח.
בדיוק, כי זה, אז הנה המשחק הזה בגיאומטריה. זה פחות מנפח, נכון? אבל זה
יותר
ענק.
בשטח.
בדיוק, זה לא אינסופי, אבל זה מאוד מאוד גדול.
זה כמו שנגיד, אם אני לוקחת קובייה אחת של פלסטלינה או חמר, אז יש לי שש פאות בגודל מסוים, אבל אם אני אחתוך אותה להרבה מאוד קוביות קטנות, יהיה לי יותר.
בדיוק, בדיוק. ולכן המבנה הפרקטלי פה, המבנה של סקיות בתוך סקיות יותר קטנות, בתוך יותר קטנות, נותן איזושהי יעילות מבחינה תפקודית, שפותרת לך את הבעיה של איך להכניס הרבה מאוד שטח במעט מאוד נפח. אז אנחנו רואים את התפקיד של זה, אבל זה גם בעולם הדומם, גם סלעים וגם מכתשים על הירח, זה מכתשים גדולים בתוכם יותר קטנים, ועננים, כל האיכות הזאת של הענן, שהוא לא בדיוק, זה לא מין סק, נכון?
ענן זה נראה משהו הכי לא מסודר, נכון? כשאנחנו מסתכלים עליו מלמטה.
אבל יש משהו פלאפי, נכון? זה לא משהו, זה לא גוף, נכון? אבל זה לא לא גוף, נכון? ומסתבר שהמבנה שלו הוא פרקטל, יש בו איים של עדים בתוך אוויר נקי, כן? בתוך האיים האלה יש איים עוד יותר קטנים של אוויר נקי, ובתוכם יש בועות עוד יותר קטנות של עדים, וזה מה שנותן לזה את האיכות אותי, הצמר גפנית הזאת, כן? שהיא לא לגמרי משהו מלא, אבל גם לא לגמרי ריק. וצמיחת גבישים היא פרקטלית, ומושבות חיידקים הן פרקטליות, ועוד תופעה של הטבע, וזה מה שמנדלברוט, אותו איזה בנוע מנדלברוט שגילה את הפרקטלים, משם הוא התחיל לעבוד, הוא עבד על שערי מניות בבורסה. בבורסה של ניו יורק, כן. כי הוא עבד ב-IBM, היה לו גישה למחשב, אנחנו מדברים על שנות ה-70, לא לכל אחד יש מחשב מספיק חזק, והוא גילה משהו די מעצבן.
אבל בתחילת התוכנית אמרנו שכאוס ושערי מניות, קישרנו אותם לזמן, לא למרחב.
כן, אבל אז הוא מסרטט את ה... הוא לוקח את ה... את ה... גרף של שערי המניות, והנה עכשיו יש לך צורה מרחבית, נכון? ומה הוא עושה? הוא מתחיל לנתח אותו. ומה שהוא מגלה זה שלמניה נתונה ובשוק נתון, אם היא גדולה, כן, אם יש לה בתנועות גדולות בטווח הארוך, משנה לשנה, אז גם יש תנועות קטנות בטווח הקטן.
והן זהות?
מדקה לדקה, והן דומות. זאת אומרת, סחורה או מניה שהיא יציבה לאורך זמן, היא גם יציבה מדקה לדקה. סחורה שהיא קופצנית בקטן, היא גם קופצנית בגדול. זאת אומרת, הוא מגלה שיש דמיון, הוא קורא זה דמיון עצמי. הקטן, החלק דומה לשלם. עכשיו, זה מהפכה גדולה, זה דבר מאוד מהפכני. למה? כי עד אותו זמן יש את המודלים הקלאסיים שאומרים, יש חוקי הכלכלה, חוקי הכלכלה עובדים בטווח הארוך, כן? וזה, כן, אם מניה היא שווה פחות מדי, היא תעלה, אם היא יותר מדי, היא תרד, יש פה היגיון כלכלי, יש מודל שאני יכול לחזור. עכשיו, יש את התנודות הקטנות האלה, המעצבנות, משעה לשעה, מיום ליום, אבל זה רעש אקראי. זאת אומרת, יש לי התופעה האמיתית, שזה התנודה לטווח הארוך, ויש את הרעש אקראי לטווח הקצר, שעליו אין לי מדע, כי זה...
זה הזניח.
זה לא רק זניח, גם אי אפשר לעשות לו מדע, כי זה בא מכל מיני השפעות, כן? נגיד הבנק היה חולה באותו יום, אז הוא נראה קצת יותר עייף כשהוא הופיע בטלוויזיה, ואז כולם נהיו קצת יותר פסימיים, והמניות נפלו, אבל אחרי חצי שעה כולם הבינו שזה שטויות, והמניות עלו חזרה לערך הכלכלי שלהם. זאת אומרת, אתה צריך להפריד את הבלגן, את הרעש, מהחוק האמיתי. עכשיו, מה שאומר מנדלברוט, לא. הגדול והקטן זה חלק מאותה דינמיקה. זאת אומרת, זה לא שיש היגיון בטווח הארוך, ויש איזה רעש קראי שהוא חולף, קצף על הפני המים, אלא הם שניהם חלק מאותו דבר. ואת יכולה לחשוב אפילו דברים, תחשיב בתרבות, כן? ספר שמרזיק 300 שנה, שייקספיר, זאת אומרת, נכס תרבות נפלא, כן? משהו שמרזיק חצי יום, כן? איזה רכילות על האח הגדול או משהו כזה, זה שטויות, זה לא תרבות, נכון? ומה שמנדלברוט אומר, רגע, תחשוב מחדש, זה חלק מאותה מערכת, כן? והקטן והגדול, שאנחנו ניתקל בזה עוד בהמשך, בשמות שונים, הקטן והגדול, משקפים זה את זה. ואז הוא הבין, לא רק ששערי המניות הם, כן? משהו שאתה לא יכול לחזות, ככה הוא הבין את הכאוס בשערי המניות, כן? דרך הפרקטל, דרך זה שהוא ייצג את זה מרחבית. אז תראה שזה מאוד דומה, מאוד קרוב, אבל הוא אמר עוד דבר, הוא אמר, שערי המניות הם תופעת טבע, כי בעולם המכני הבדלנו בין טבעי ומלאכותי, נכון? הטבע היה בלגן הזה שאנחנו רוצים לברוח ממנו, נכון?
והמלאכותי זה משהו שאנחנו יכולים לשלוט אותו. בונים. בוא, אנחנו מייצרים אותו.
לא, תשכח מזה, המלאכותי זה גם חלק מהטבע, נכון? האבולוציה יצרה את שוק המניות כמו שהיא יצרה המבות, נכון? וזה שזה, אתה קורא זה מלאכותי, זה נקודת המבט שלך. אז פתאום, עכשיו אתה אומר, אני יוצא החוצה, אני מסתכל על עץ, זה פרקטל. אני מסתכל על ענן, זה פרקטל. אני מסתכל על נחלים שיש להם תתצלויות ותתצלויות, זה פרקטל. הר זה פרקטל, הכל פרקטל, נכון? לפני רגע, הפרופסור שלי אמר, בטבע הכל חלק אנליטי.
מסודר.
עכשיו, בדיוק. עכשיו אתה אומר, לא, בטבע הכל פרקטלי, הכל מלא... תבניות בתוך תבניות בתוך תבניות שחוזרות על עצמם בסקלות הולכות וקטנות, ואתה אף לא תגיע עד הסוף. זאת אומרת, אנחנו מדברים על טבע מסוג אחר. זה הטבע שאתה יוצא החוץ, הטבע לא כמו של ניוטון, אלא כמו של, אם את רוצה, גטה, שאמר, אתה רוצה להכיר את הטבע, אל תשב במעבדה ותעשה חשבונות, כן? צא לגינה, תריח את הפרחים, ואז הנה, ככה עכשיו אתה מבין את הטבע. זאת אומרת, פתאום קיבלנו מושג חדש של הטבע, ובשנות ה-70 וה-80, זה היה גם משהו מאוד מאוד מוצלח, כי אז אנשים, אפילו בשנות ה-90, התחילו להתעסק בגרפיקה מוחשבת. כן? איך אתה עושה פרצוף במחשב שהוא יראה כמו פרצוף חי? איך אתה עושה הר שיראה כמו הר חי? ובהתחלה עבדו עם כל מיני משטחים והקטינו אותם, כן? וזה לא נראה חי. ואז מה שהם גילו זה שברגע שאתה מכניס אלמנט פרקטלי לתוך התמונה, זאת אומרת, מכניס, נניח שההר שלך יהיה שקרויות, בתוך שקרויות יותר קטנות, ובתוכם יותר קטנות, ויותר קטנות, ויותר קטנות, פתאום זה נראה חי. אז מה זה אומר? זה לא רק אומר משהו על הטבע, זה גם אומר משהו על העין שלנו. העין שלנו רגילה לראות פרקטלים בטבע. זאת אומרת, מה שנראה לנו טבעי, צריך את האיכות אותי הפרקטלית. מה זאת אומרת איכות פרקטלית? זאת אומרת, שכשאתה מתקרב, אתה תראה עוד פרטים, ואיכשהו זה יהיה עדיין מאותו סוג כמו מה שראית קודם, מה שראית כשהסתכלת מרחוק. וזה בעצם הראייה החדשה של הטבע.
אנחנו רשת א', אקדמיה באלף, היום בתוכנית הרביעית בסדרה בין סדר וכאוס עם דוקטור יואב בן דוב כאן באולפן. אם אנחנו כל כך רגילים לראות פרקטלים, איך זה שלא ראו אותם קודם? הרי בכל, אני לא מדברת נגיד על דברים שיצריכו צילום לווייני ומיקרוסקופי, אבל את ראשי הכרובית, כולנו ראינו.
תראי, היום אנשים לוקחים תמונות של ציירים, למשל, והם מראים שם את הפרקטלים, מראים שכשאתה רוצה לצייר ים, אז אתה מראה מערבולות בתוך מערבולות, בתוך מערבולות יותר קטנות, וכשאתה רוצה לצייר עליה, אז אתה מצייר את הפרטים יותר קטנים ויותר קטנים. אז השאלה היא בדיוק מי זה אנחנו, נכון? האנחנו פה זה אותו פרופסור שלימד אותי, ואני שעמדתי ממנו, נכון? זאת אומרת, בדיוק כמו בכאוס, כן? את הולכת לבאדם שבא מתרבות מסורתית, כן? ואומרת לו, תשמע, החיים זה בלגן. אז אומר, בטח, חיים זה בלגן. אין היגיון בחיים. נכון, בטח, אין היגיון בחיים. כולם יודעים את זה, נכון? זה הפתעה או זה תגלית חדשה אם עברת דרך המדע המערבי המודרני. כי המדע המערבי המודרני קיווה או חשב שזה מה שהוא עושה, הוא מגלה את הסדר מתחת לכאוס, הוא מגלה את אבני הבניין היסודיות, הוא מגלה את החוקים היסודיים שמהם תבנה את השלם. ולכן זה שאתה פתאום מגלה ואומר, אין דבר כזה סקאלה הכי קטנה, אין רמת יסוד, אין קרקע מוצקה, זה חורים בתוך חורים, כן? וכל שבר שאתה מסתכל עליו זה חורים בתוך חורים. זאת אומרת, פתאום יצאנו חזרה מהמעבדה ומספר הפיזיקה. עכשיו, זה בדיוק כמו בכאוס. כן? בספר הלימוד שאני למדתי, כן? ספר אסיר זימנסקי הזה, כן? הופיעו בעיות שיודעים לפתור. לא הופיעו בעיות שלא יודעים לפתור, כי אתה לא רושם אותם בספר הלימוד. אז יש איזה היגיון, נכון? אבל זה עושה משהו שאתה לא שם לב אליו בכלל. שמתישהו אתה מתרגל לחשוב על כל העולם במונחים של בעיות שאתה יודע לפתור, ואתה שוכח, אתה לומד להתעלם, לסנן החוצה, את מה שעומד לך מול העיניים, אבל זה בעיות שאתה לא יודע לפתור. זאת אומרת, אתה מתרגל, המהנדס והמדען, המנהל המדעי, זה שמנסה להשתלט רציונלית, בעצם הוא בא מאותו ספר, סיר זימנסקי. עכשיו, אצל פיזיקאים זה עוד יותר חזק, כי גם אם אתה לומד אחרי זה תורת הכאוס ופרקטלים, ואפילו תורת הקוונטים שאומרת לך ש... העולם זה בלגן ויש מסתורין ואי ודאות והתודעה שלך והכל מטושטש ואתה לא יודע מה.
והתודעה כן? שלך משפיעה על התוצאות של הניסוי.
כל מיני דברים כאלה שאנחנו לא מדברים עליהם פה כי זה שייך לקורס אחר. ואפילו את זה, אם אתה פיזיקאי, אתה מפנים את זה לא עד הסוף. למה? איך נהיית פיזיקאי? היית טוב בפיזיקה בתיכון, נכון? כי אחרת אפת כבר שמה אז למגמה אמרו לך, כן?
לך לאומנית.
עזוב. כן, לך לומד, לך תלמד מוזיקה, כן, לך תצייר. אתה פיזיקאי כבר לא תהיה. למה? כי אתה לא יכול לעבור פיזיקה 5 יחידות. זאת אומרת, בשביל לגמור בגרות בפיזיקה, ולעבוד, ולהגיע אחרי זה ללימודים של מקצוע טכני או מדעי, היית צריך להיות עם חשיבה מכניסטית. זאת אומרת, יש פה אפקט של סלקציה. מי שהחשיבה שלו לא הייתה מכניסטית בתיכון, כבר בתיכון, לא יגיע בכלל להיות מדען אחרי זה. זאת אומרת שכל מי שכן הגיע, המובן מאליו שלו, ההיגיון, כן? הפשוט שלו זה כבר היגיון של מישהו שהיה חנון בבית ספר התיכון, והיה מאוד טוב בלפתור בעיות בסיר זימנסקי, כלומר שהיה קל לו לחשוב בצורה מכניסטית.
אז אנשים בעצם שגילו את הדברים החדשים בפיזיקה, שהביאו את הקארס, את הפרקטלים, הם בעצם היו אותם אלה שלמדו דברים אחרים, שעסקו לא בפיזיקה בכלל?
ראשית כל, למזלנו, כן, אי אפשר להוציא לאנשים תשתויות בראש לגמרי, וכמו שאמרתי הפעם הקודמת, גם מנדלברוט, גם שמגלה את הפרקטלים, גם אנשים שהתעסקו בפיזיקה, הם אנשים בשוליים. מנדלברוט הוא מתמטיקאי שגילה תחום חדש במתמטיקה, עולם שלם של צורות, הוא מתמטיקאי שבחיים לא הוכיח משפט אחד. כן? אין דבר כזה במתמטיקה ישנה. כן? ואת, הוא, מה הוא? הוא לא באוניברסיטה, הוא, איפה הוא? הוא ב-IBM. זה יושב ליד מחשב. אנשים שגילו את הכאוס, גם דיברנו פעם קודמת, כן? זה אנשים שיושבים ליד מחשב. עכשיו, פיזיקאי רציני לא עובד ליד מחשב בשנות ה-60, כן? מתמטיקאי רציני לא ייגע במחשב, כן? כי הכל צריך להיות בראש, הכל צריך להיות עם עת, הוא אפילו לא יעבוד עם סרגל חישוב כמו מהנדסים, נכון? כלומר, אנחנו מדברים על אנשים שהם הפרועים, המייבריק, כן? אנשי השוליים של התחומים שלהם, ושעובדים במקום שהוא גם לא יושב בחוקים של הדיסציפלינה. אני דיברתי על זה פעם הקודמת על כאוס, ואותו דבר קורה בפרקטלים. את מדברת על משהו שהוא מזג אוויר, והוא אוכלוסיות של בעלי חיים, והוא כלכלה, והוא חברה, והוא, כן?
מלא דברים כאלה. בעצם שייך להמון דיסציפלינות שונות.
בדיוק. אין דיסציפלינה שנקראת כאוס. ואותו דבר פרקטלים. מה דיברנו לפני רגע? דיברנו על צמחים, ודיברנו על בעלי חיים, ודיברנו על
ציור, ועל מוזיקה.
כן, ודיברנו על קו חוף, ודיברנו על שערי מניות, נכון? באוניברסיטה יושב מחלקות שונות. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על חשיבה שהיא לא סטנדרטית, והדברים האלה באים באמת מהקצה, ולא סתם אנשים מדברים על כאוס, נכון? בלגן, או אפילו המילה פרקטלים, זה בא משבור, שבר, פרקטוס, כן? בהתחלה זה בגלל הממדים השבורים, אבל זה תופס גם בגלל שזה שובר איזושהי תבנית, נכון? וזה אומר, אנחנו כבר, בשביל שזה יצליח, אנחנו כבר צריכים להיות בעולם שאוהב את השבר, שמחפש את הקאוס, שמחפש את הבלגן, עולם שאוהב את האנרכיסטים ואת השולים, ולא אומר, כן, לא יצא ממך שום דבר, עוף מפה, נכון?
אז שנות ה-70 בארצות הברית זה קר פורה להתפתחות.
שנות ה-70 וה-80 זה לא מקרה שאז זה באמת מתפתח, ואת רואה שכל הדברים האלה קורים ביחד, גם מחשב, מי מאמץ אותו מהר מאוד? מאמצים אותו האפריקים, האנרכיסטים, נכון? הם לוקחים את המחשב הזה של המהנדסים, והופכים אותו לכלי אנרכיסטי, ההקרים, כן? המוזיקה האלקטרונית פתאום שמושפעת מאוד מהרעיונות של הפרקטלים. בשנות ה-90, כשהולכים למותם מסיבות, קוראים להם אז מסיבות אסיד או מסיבות טרנס, כן? את הולכת לשם, פתאום את רואה את הצורות האלה שמנדלברוט המציא על המחשב שלו, פתאום את רואה אותם על כל מיני פוסטרים, או על הבגדים של אנשים, כן? או על הסדינים האלה שתולים בתפורה של המסיבה. פתאום אנשים אוהבים את הדבר הזה, וזה גם מזכיר להם כל מיני חוויות, שהן חוויות פסיכדליות ומיסטיות.
אז הרעיון הזה שאנחנו פוגשים בחוויות פסיכדליות ומיסטיות, ואת אותם הפרקטלים, בעצם אפשר היה לראות בתרבות, גם הרבה הרבה לפני שנות ה-70 וה-80 של המאה ה-20. זה הרבה יותר קדום מזה, הזכרת כבר שאפשר היה לראות את זה בציור, שחקרו ציורים, אבל גם אפשר היה לראות את זה אפילו במקדשים.
לא רק במקדשים, אנחנו מדברים פה על הודו, אבל אפילו במערב, כן? שאת מדברת לא על תרבות הרציונלית המדעית, אלא את מדברת על מיסטיקה. וזה נכון אפילו בכל תרבות שמתעסקת במיסטיקה, את מדברת על הרעיון הזה שהקטן דומה לגדול, שהחלק משקף את השלם, הוא רעיון בסיסי במיסטיקה. ואם את רוצה, המקום הכי בולט בזה, זה כמובן הרעיון הזה שהתודעה האינדיבידואלית, האנושית, משקפת איזושהי תודעה קוסמית. אתה יכול לחבר את הקטן לגדול, כן? את האני הקטן האישי, פתאום מתחבר למה? לאלוהים, נכון? לתודעה הקוסמית. למה? כי יש להם איזו איכות משותפת. ובאיכות הזאת, קטן וגדול, פתאום מאבדים את המשמעות. כמו שאומר הפילוסוף הטאויסטי הסיני, ג'ואנגזה, כן? הוא אומר, אין בעולם דבר יותר גדול מקצה השערה של פרוות חיה בסתיו, כן? אבל הר ההימלאיה, או כן, התאי, כן, הוא קטן, זאת אומרת, קטן וגדול זה יחסי. זאת אומרת, הגדול, אתה יכול, תסתכל עליו מרחוק, הוא יהיה קטן. נכון? זאת אומרת, הקטן
תסתכל עליו מקרוב, להיות, הוא יהיה גדול ועשיר בפרוטים.
אתה תראה בו עולמות שלמים. וזה גם מה שמתאר מיסטיקאי בחוויה שהיא חוויה מיסית, ויותר מאוחר גם אנשים יגידו את זה בחוויה פסיכדלית. אתה פתאום יכול להיכנס לתוך עלה ולראות שם עולמות שלמים. אתה פתאום יכול בדקה אחת להרגיש את הנצח כולו. יש, כן, וויליאם בלייק, אחד השירים שלו שמצטטים הרבה בעניין של חוויה מיסית, אומר, כן, לראות את העולם בגרגר של חול, ואת השמיים או גן עדן בפרח בר, להחזיק את האינסוף בכף ידך, ואת הנצח בשעה. כן? זאת אומרת, כאילו ההבדל הזה בין המוגבל והאינסופי מתשטש, וזה החוויה אותי של ההתמזגות עם, עם הקוליות, נכון? איך החלק הקטן הזה שזה אני, הופך להיות איזה משהו שהוא במהות שלו מתמזג עם הקוליות, שזה הקוסמוס. עכשיו, זה כמובן החוויה, וכמובן אנשים גם מדווחים על זה כשהם הולכים LSD, שפתאום אתה מסתכל על איזה משהו קטן, ופתאום הוא עולמות שלמים, עולמות שלמים, ואתה יכול לבלות שם שעות וימים שלמים וזה, ואתה מסתכל על השעון, ואתה רואה שעברו 5 דקות. זאת אומרת, הדבר הזה שהמרחב והזמן נפתחים, זה חלק מהחוויה הפסיכדלית, שאנשים נורא אוהבים את זה בשנות ה-90, וחלק מהחוויה המיסטית שמאוד דומה לה. אז כשאת מסתכלת, עכשיו בואי נסתכל באמת בתבניות המיסטיות האלה, את רואה שאנשים כל מדברים על זה שהקטן דומה לגדול, מתארים את זה למשל למיסטיקה מערבית, זה נקרא מיקרוקוסמוס, העולם הקטן שזה האדם, ומקרוקוסמוס שזה העולם הגדול, הקוסמוס, נכון? והם משקפים אחד את השני, והשיקוף הזה הוא גם חלק מהותי מהמגיה של הרנסנס. כן, אתה אומר, יש לי חלק בגוף שהוא מקביל לכוכב מרס. כן, עכשיו, כוכב מרס הוא בשמיים, כן? אבל בגוף אצלי או בחיים שלי, כן? כמו שאומרת האסטרולוגיה, יש גם אלמנט מרס, וזה משפיע לי בחיים. והאלמנט הזה גם יהיה ביום שלישי בשבוע, כן? והוא גם משתקף בעולם מתכות. זאת אומרת, באותם תבניות את מגלה ב... קוסמוס הגדול ובדברים הכי קטנים ובנאליים, ולכן העולם כולו הוא מין רבדים כדי שמשקפים אחד את השני.
וזה קשור גם לתורות אבחוניות, כמו ברפלקסולוגיה שכף הרגל מייצגת את כל הגוף, או אירידיאולוגיה.
בדיוק, בדיוק, נכון, 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 נכון. זה בדיוק הרעיון, כי הרפואה המערבית פרקה את הגוף למערכות בשביל להגיע לדבר הבסיסי, נכון? אז יש לך אף אוזן גרון, ויש לך כליות, ויש לך לב, ויש כן? כלי דם, נכון? וכל אחד מהם זה מערכת בפני עצמה, ואת כאילו אמורה להגיע לרמה הכי בסיסית, שזה המולקולות נניח של ה-DNA, או של, כן? של הגוף החי, ואז תגלי אותם, תתקני אותם, ומשם את כבר יכולה להתקדם הלאה ולבנות את הגוף כולו. והמיסטיקה, והרפואה המסורתית, שהיא גם מושפעת מאוד מרעיונות מיסטיים, פה אומרת, הקטן משקף את הגדול. זאת אומרת, כל חלק בגוף משקף את התבניות של הגוף כולו. כי אם הגוף חולה, כל חלק בו חולה. כן? וזה מתבטא ברבדים השונים שלו, ויש איזו הרמוניה או התאמה בין הרבדים השונים, ומי שמפתח את זה שוב, הכי חזק זה רפואה הסינית כמובן, שאומרת, כל חלק בגוף בעצם מבטא את התבניות האלה של זרימת הצ'י, כמו האיבר כולו, והאיבר כולו משקף את הגוף, והגוף משקף את הסביבה שבה אתה חי. והתחולה היא שההרמוניות האלה נעות מרמה לרמה, היא אפילו כזאת שכשהיפנים פעם שהולכים משלחת לסינים ורוצים להיות מנומסים במונחים הסינים, אומרים, ראינו שהעונות באות כסדרם, הקיץ והחורף באים כסדרם, והבנו מזה שהקיסר בסין מתנהג כמו שצריך בהרמוניה עם חוקי הטבע, כי זה ברור שהטבע כולו משתקף ומשקף את ההתנהגות של הקיסר בארמון שלו. כלומר, הסקלות השונות משקפות זו את זו, ולכן ברפואה מיסית, גם ברפלקסולוגיה ובאירידולוגיה ואבחון בעזרת האוזן והאף ומה שאת רוצה, כן?
הלשון.
הציפורניים, כל דבר, או אפילו הרפואה הסינית שאומרת כל חלק בגוף קשור בכל חלק, ולכן אתה יכול לדקור בירך בשביל
לרפא את כאב הראש.
את הראש, בדיוק. זאת אומרת, כי הכל פה משקף את הכל, ולכן אם אתה תדע להסתכל ברשתית העין למשל, בגלגל העין, ותדע את החוקים, אז אתה תוכל להבחן שם מחלות, ולהפך, תוכל להניח בלחיצות בכף הרגל, תוכל לרפא, כי כל הגוף כאילו ממופה לתוך כף הרגל. ואז יש לך כל מיני, מי שמתעסק בשיטות הרפואה, יש לך כל מיני מפות כאלה מדהימות של איך כל הגוף יושב על כף הרגל, ואיפה כל נקודה ברגל מקביעה לכל נקודה בגוף. כלומר, החלק מקביל לשלם.
אבל דוקטור יואב בן דוב, אנחנו כאן חוזרים שוב לעניין הזה של החוקים, ודיברנו על כאוס. אתה אומר שאם אני אכיר את החוקים והכללים, איפה זה משתקף בעין או בכף הרגל, אני אדע לרפא.
נכון, יש תבניות, אבל התבניות האלה הן תבניות שצריך להכיר אותן, ובעזרתם את יכולה לעבור מסקל לסקל, כלומר זה הרחבה של הידע, זה לא צמצום של הידע. כן? ברגע הראשון את אומרת, אוקיי, יש לי פה איזה מגבלה, כן? אבל בדיוק עכשיו את אומרת, לא, אבל יש לי תבניות, אם אני אבין את הפרקטל, זה לא סתם בלגן. אז יש לי פה תבנית, כמו שמגלים, יש דחיסת תמונות פרקטליות. אם את מגלה את התבנית שאותה, כן, את צריכה לחזור עליה בסקלות גדולות והולכות, את יכולה להגיד פעם אחת את התבנית. את לא צריכה לתאר לי את כל המיפוי הגדול. נכון? אז כמו שהגוף מקדד בתבנית אחת את כל ההתפצלויות של כלי הדם, ככה את יכולה להגיד, אם אני אכיר את התבנית הזאת, אני יכולה להשפיע מרמה לרמה. כלומר, הפרקטל חוצה את הגבולות שבין הסקלות השונות, והוא לא מגדיר סקלה אחת כיותר בסיסית.
אז אפשר להשתמש בפרקטל כסוג של סדר בתוך הכאוס?
אבל זה אנחנו מדברים כל הזמן, נכון? של איים של סדר בתוך כאוס. הכאוס שאנחנו מגלים הוא בתוך הסדר, הוא מתגלה מתוך ההיגיון של המחשב, מתוך ההיגיון של המדע המערבי. פתאום אנחנו מגלים מה? אנחנו מגלים את התבניות האלה שאנחנו רואים אותן למשל בקבלה, יש אמירה למשל שכל אחת מעשר הספירות, שזה התכונות או התבניות של האל, כוללת בתוכה את התבניות האחרות, ואנשים שמתעסקים בקבלה תיאורטית, כן, לא המקובלים שאת הולכת להם לקמאות, אז מדברים קוראים לזה היקללות. זאת אומרת שכל דבר קטן כולל בתוכו גם את התבנית השלמה, ואולי המקום שזה הכי מפותח זה בתמונת העולם ההודית. וזה את יוכל לראות גם ראשית כל בתבניות, גם במיתוסים, וגם אפילו ברמה הוויזואלית של איך בנוי מקדש, איך בנוי מבנה. כן? עכשיו, את רואה את זה גם באפריקה, גם באפריקה את רואה תבניות פרקטליים, יש מישהו אפילו שעשה על זה מחקר, כתב על זה ספר שלם, כל מיני תבניות שהוא מראה איך
במבנים.
ריבועים בתוך ריבועים בתוך ריבועים, בקישוטים, איך הם בונים את הכפר שלהם, כן? דברים כאלה, אבל בהודו את רואה את זה ממש גם ברמה התיאורטית, כשהם בונים, מתארים תבנית איך לבנות מקדש. כן? אז את נכנס למקדש הודי, את רואה בלגן. כן? עזריאל קרליבך כותב את זה כבר בספר הישן שלו משנות ה-50, סליחה, שיצר עכשיו מהדורה חדשה ועדיין לא נס לאחו. כן?
בספר שלו הודו.
הודו, בדיוק, הודו יומן דרכים. זה ספר מדהים, כן? כמה באדם הזה הצליח לראות, במעט מאוד זמן שהוא היה כאורח של הממשלה, כן? ועדיין הוא הצליח לקלוט שם משהו, והוא אומר, הוא משווה, עכשיו הוא לא מבין עד הסוף, אבל הוא משווה, למשל מסגד, תסתכלי על הטאג' מהל, כן? בא לטאג' מהל, נורא יפה, נורא יפה, נורא יפה, אבל מה שאת רואה זה מה שראית בגלויות. את רואה, אתה כבר בתמונה מרחוק, את רואה את המבנה. וזה המבנה, ותתקרבי, זה עדיין אותו המבנה. לעומת זאת, אתה נכנס למקדש הודי, זה נראה לך בלגן שלם. אתה אפילו לא רואה מה קווי המתאר של המבנה, כי זה הכל נורא 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 מסובר, ונראה כאילו הכל מגובב אחד על השני בבלגן עצום בלי תבניות. ואז אתה קורא שבמקדש ההודי יש פרופורציות מתמטיות מדויקות לחלוטין, ואם הפרופורציות האלה לא יהיו נכונות, המקדש לא עובד. אין לו את האיכות האותי הקדושה.
פרופורציות מתמטיות, מה, כמו חתך הזהב?
יותר מסובך קצת, יש להם את כל המנואל של המקדשים שלהם, אבל כן, בדיוק, מין...
אבל משהו כמו שהחדר חייב להיות חמש פאות
משהו כזה,
כאלה ושמונה פאות כאלה?
בדיוק, חמש על שמונה נניח, כן? אבל מה זה החמש על שמונה האלה? כן? האם זה קטן או גדול, וזה לא מופיע בתבנית. כי התבנית, המקדש הגדול של מדוראי בדרום הודו, זה משהו כמו 250 מטר על 250 מטר. היא עיר שלמה של פעילות. המקדש הכי קטן שאני ראיתי זה ישב, זה היה מברונזה שאפשר להזריק אותו על כף היד, כמה סנטימטרים. אין? אבל זה לא משנה, שני מקדשים, שניהם שווים אותו דבר. למה? כי הפרופורציות הם אותן פרופורציות. עכשיו, אז איך פונים מקדש הודי? יש איזושהי תבנית בסיסית, וזה הפרופורציות הראשוניות, ואז הפרופורציות האלה קובעות איזה מתחם מלבני, ונכנסים אליו, ויש איזה מין מעבר שמקיף את כולו מסביב, וגם הולכים בו בדרך כלל, ובפנים יש מתחם יותר קדוש. ואז אתה נכנס לתוך המתחם יותר קדוש, וגם הוא בנוי ככה. יש מין מעבר מסביב, מסדרון מסביב, ובתוכו מתחם עוד יותר קדוש. וכן הלאה, זה נכנס, כן, יש מקדשים. שרירן גם בדרום הודו, שבעה מקדשים, אחד בתוך השני. אבל זה לא סתם אחד בתוך אחד בתוך אחד, חומה בתוך חומה. מה שעושה את הבלגן של המקדש ההודי זה שאחרי 50 שנה מישהו יכול לבוא, וברווח הזה שבין שני מבנים, לתקוע משהו יותר קטן, איזה מקדשון יותר קטן, ובתוכו לשים איזה מתחם קטן, איזה חדרון קטן, שגם עוד, גם כן לפי הפרופורציות, ובחדרון הזה יהיו איזה נישות שגם הן בנויות ככה.
זאת אומרת, ככל שיש חומר שאנחנו יכולים לבנות בו משהו, אפשר להקטין את זה ולהקטין את זה, כמו פרקטל.
ובין כל שניים אפשר לדחוף עוד שלישי, וזה אחד, זה בדיוק הדבר שגורם לכך שהמקדש ההודי מרחוק נראה משהו מחוספס מאוד. ואתה מתקרב, אתה רואה עוד פרטים, כן? ושוב, כניסות, יציאות, עליות, ירידות, ואז אתה נכנס לעוד עוד כאלה ועוד כאלה. וככל שאתה מתקרב, אתה רואה את זה עוד ועוד ועוד פרטים, בגלל שכל זמן אתה יכול להוסיף עוד, אתה יכול עכשיו לפסל את המשטח ולעשות שם איזה תבלית, שגם הוא יחכה את המבנה הגדול, ולהוסיף עוד אחד ועוד אחד, ובין כל שניים להוסיף עוד משהו יותר קטן, והתוצאה ברגע הראשון בלגן ויזואלי אחד גדול, אבל כשאתה מסתכל יותר, אתה רואה שיש פה עוד ועוד.
והבלגן הוויזואלי הזה הוא קשור גם במיסטיקה ההודית?
הוא קשור בכלל בתמונת העולם, כי תמונת העולם ההודית היא גם כן בועות בתוך בועות. זה לא שהעולם פעם אחת נברא ואחרי 5,000 שנה נגמר, אלא יש קודם מחזורי זמן, והמחזורים זה נשימה ונשיפה, פתיחה וסגירה. וזה חלק מהמחזור של יום ולילה, שזה גם מסוג של עלייה וירידה. וזה חלק מהקיץ והחורף של השנה, והשנה זה חלק מהחיים, שגם הם בהודו כמובן מחזור, זה לידה ומוות, כן? ואז יש את היוגה, כן? שזה כמה אלפי שנים כבר, ואז יש את המהיוגה, שזה כמה מחזורים של יוגות, ואז יש את המחזורים עוד יותר גדולים, ואז זה נהיה קלפה, שזה כבר כמה מיליארדי שנים, ואז אחרי הקלפה בא פרליה, שזה הלילה, שזה גם כן מיליארדי שנים, וכשעבר קלפה ופרליה כזה, זה יום ולילה של ברמה, וכשברמה מגיע לגיל 100 שנה ביומים שלו, אז הוא שוב מת ונולד וחי, וזה לא נגמר, זאת אומרת, אין אף אחד שעומד מחוץ לכל התבניות, וזה באופן מפתיע מזכיר את העולם שלנו. כי המדע שחיפש את האטומים, ופה אנחנו סוגרים את המעגל, בעצם האטומים האלה מופיעים כבר מהמאה ה-19, נכון? אבל אנחנו מסתכלים על האוויר בחדר הזה, ואנחנו אומרים, לא, זה לא משהו מוצק, זה לא משהו מתניין, זה בעצם מולקולות, זאת אומרת נקודות חומריות, ביניהם חלל ריק. ואז אנחנו מגלים שמולקולות בעצם, כן, אתה מסתכל על מולקולות DNA, זה כמו חוט, אבל אתה מסתכל מקרוב, זה אטומים, נקודות חומריות, וביניהם חלל ריק. ואתה מסתכל באטום, ומתישהו מגלים את זה.
אז האטום הוא לא הסוף. הוא לא הסוף של
אטום זה חלל ריק, בתוכו נקודות חומריות, שזה האלקטרונים והגרעין. ואז מתישהו אתה מגלה שהגרעין עשוי גם כן מקווארקים, כן, מפרוטונים ונייטרונים, שהם עשויים מקווארקים, שזה נקודות חומריות, וביניהם חלל ריק. ואתה חוזר חזרה לגז הזה, והוא חלק מפלנטה, נכון? והפלנטה הזאת היא נקודה חומרית בתוך מערכת השמש, שהיא קרובה חלל ריק. מערכת השמש היא נקודה חומרית בתוך גלקסיה, שהיא נקודות חומריות בתוך חלל ריק. והגלקסיה היא חלק מצביר גלקסיות, שהוא כולו חלל ריק בתוכו נקודות חומריות. אז מצד אחד החוקים משתנים, החוקים של גלקסיה זה לא חוקים של אטום. מצד שני, התבנית הבסיסית הזאת, של בועות בתוך בועות, נקודה חומרית בתוך חלל ריק, חוזרת על עצמה, ומתי נגמרת? שהידע שלנו נגמר, נכון? אנחנו לא יודעים ללכת הרבה מעבר לצביר גלקסיות, אבל היום אנחנו מדברים כבר על היקומים ועל יקומים, נכון? ואז אנחנו כבר לא יודעים על מה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים שטויות או מה שמוצק. והקוורקים זה פחות או יותר הכי נמוך שגילינו, ועדיין בונים, אולי משקיעים במאיץ, לגלות את החלקיק האחד שמנו עשוי הכל. אבל הניסיון של הפרקטלים אומר, אולי...
גם אם נמצא משהו יותר קטן מקוורקים.
אז גם הוא פתאום יתגלה שיש משהו עוד יותר קטן ועוד יותר קטן. איפה זה נגמר? זה לא נגמר, נכון? זאת אומרת, העולם בעצם עשוי מחורים בתוך חורים בתוך חורים. מפרקטל. וזה משהו שמביא אותנו מאוד קרוב, באמת, לתפיסה, ופה אולי כאילו לסיים, בתפיסה הבודיסטית, נכון? שאומרת, העולם זה צורות, אבל המהות שלו זה ריקות. וזה בעצם הפרקטל הגדול של המדע מגלה במאה השנים האחרונות, כן? שאין רמה בסיסית, אין קרקע מוצקה, הכל זה חורים, ובתוכם עוד חורים יותר קטנים ויותר קטנים, והכל זה תבניות, והתבניות הן קיימות, הן באמת תבניות, נכון? ומה הן עשויות? מכלום, מתבניות יותר קטנות ויותר קטנות ויותר קטנות, שאין בתוכם שום דבר ממשי.
ואולי אחת השאלות שאנחנו נעלה בתוכניות הבאות, זה איך זה יכול להיות שהמדע שניסה להוכיח את קיומו של אלוהים, בסופו של דבר, אולי באופן אירוני, מראה שדווקא התורה הבודהיסטית היא יותר מתאימה לתיאור העולם.
הבודהיסטית שבה אין אלוהים, וההודית שבה יש המון אלוהים, וגם קצת הקבלית שיש אלוהים, אבל יש לו הרבה תבניות. נכון, נכון. אבל מה שיפה פה באמת, שכל הסיפור הזה של הקאוס והפרקטלי מחזיר אותנו, למקום שבאיזשהו מקום את אומרת, רגע, אם לא הייתי, אני נכשלתי בלימודי מדע בתיכון, תמיד ידעתי את זה, כן? ואתם המדענים שהצלחתם, שכחתם את זה, והנה אתם חוזרים חזרה לחוכמה העתיקה.
תודה רבה לך, דוקטור יואב בן דוב, פיזיקאי, פילוסוף של המדע וקורא בקלפי טארוט.
תודה לכם.
תודה רבה גם לטכנאית השידור שלנו, אלן אידיונוב. תודה לכן המאזינות ולכם המאזינים. אני אפרת בזרקון שחר, להשתמע.
רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.